אהלן כולם, ברוכים הבאים לאינוויסטקאסט. כאן פלג דודוביץ', שותף מייסד ומנכ"ל פרופדו, העוסקת בתחזיות בינה מלאכותית להתפתחות מחירי דירות. ואיתי אביב גרינברג, מנהל ההשקעות בחברת רנטפו, שהיא גם נותנת החסות לפרק. רנטפו היא פלטפורמה להשקעות חכמות בנכסים מניבים בנדלן, תוך שירות וניהול מוקפד מקצה לקצה. היכנסו לרנטפו.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית. בנוסף, נזמין אתכם להצטרף לקהילת המאזינים של אינוויסטקאסט בפייסבוק. ועכשיו לפרק חדש של אינוויסטקאסט.
אהלן פלא,
אהלן אביב,
חגים שמחים,
המשך חגים, לקראת סוף חגים שמח גם לך.
הכנס את עצמך למשפט שארוך מדי. חברים, שלום לכם, אנחנו ממשיכים במדריך המקיף להשקעות נדלן של אינוויסטקאסט, טאטאטאטאם.
שלב רביעי.
חלק רביעי ואחרון של המדריך המקיף שלנו. שימו, אני מזכיר לכם, התחלנו מלמעלה בכלל למה צריך את השקעות נדלן, למה אנחנו רוצים את הכאב ראש הזה, אחרי זה הבנו שזה לא כל איזה כאב ראש, ודווקא מדובר פה בדבר שאנחנו חייבים בתיק השקעות שלנו. יצאנו לבדוק שוק מסוים או שווקים מסוימים, מצאנו את השוק שאנחנו חפצים בו, ובחרנו בפרק הקודם, בחלק השלישי, ממש בחרנו הזדמנות השקעה. עכשיו יש לנו את הזדמנות, החלטנו שאנחנו הולכים עליה, הלכנו עליה עכשיו, החלק הרביעי עוסק, אולי קצת מוזיל, אבל אני אגיד maintenance, זה אומר איך אני מנהל את ההשקעה בשוטף, וגם איך אנחנו מחליטים הלאה, מתי נכון לממש אולי ולעבור להשקעה הבאה, ולמעשה, זה מסכם לנו מדריך מקיף, איזשהו פרוסס מההתחלה ועד הסוף, שילב אותנו לאורך כל חיי ההשקעות שלנו, שבעצם חותם את ההשקעה הזאת, ואז אנחנו מתחילים בהשקעה הבאה, שוב פעם מחלק א'.
לגמרי, טוב. בוא נסביר גם משהו חשוב. בן אדם שנכנס לעסקה, להשקעה, והפיק רווח, האם הוא מיצה את חייו, והוא יכול להגיד, לספר תמיד לנכדים, אוי, ההשקעה הנפלאה הזאת בג'קסונוויל, פלורידה, כמה רווח הפקתי שם? התשובה, לצערנו לא. לצערנו, השקעה היא רק הבסיס להשקעה הבאה, שהיא רק הבסיס להשקעה הבאה, שהיא רק הבסיס להשקעה הבאה, ולצערנו העולם עובד, בשיטה של ריבית דריבית.
אבל למה לצערנו?
זה
דבר נפלא, וריבית דריבית זה אפקט נפלא, ברגע שאתה לומד לגרום לו לעבוד לטובתך, זה דבר נפלא, זה לשמחתנו.
לגמרי, אבל יש אנשים, אתה יודע, נקשרים, לדירה היא באתונה, או לדירה היא בטבריה, או לבית הצמוד קרקע שיש להם באחד המושבים במרכז הארץ, והם נהנים שיש שם סוחר שמשלם מדי חודש צ'ק של 4,200 שקל, והם מדברים איתו פעם בשנה. נחמד. אחלה. אבל צריך להתנתק, צריך לחשוב על זה בצורה שכלתנית ולא רגשית, ולהסתכל על זה כסוג של מראטון לטווח ארוך, שבמסגרתו יש לכם הרבה מאוד נקודות החלטה, הרבה מאוד שינויים, הרבה מאוד מהלכים שבאמת אתם צריכים כל הזמן לשפר עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת. למה אתם עושים את השיפור העוד קצתי הזה? למה? כי בסוף המטרה שלכם היא שיהיה לכם יותר כסף בסוף. לא בשביל שתרגישו יותר טוב לספר על ההשקעה הנהדרת באורלנדו, אלא אתם רוצים שיהיה לכם יותר כסף בסוף, בפנסיה או whenever שתצטרכו אותו. לכן אתם רוצים לבנות תיק כזה שיצמח כמה שיותר לאורך התקופה, ולא לעבוד פה על עצמכם, ולא להתאהב פה עכשיו בהשקעות, וגם אם השקעה נעשתה טוב והיא מתחילה קצת לגמגם, זה הזמן להיפרד ממנה. ובפרק הזה נסביר איך מתחזקים את ההשקעות שלנו, איך מתחזקים את התיק שלנו, מתי מקבלים את ההחלטה לעזוב הלאה לתיק הבא, לשנות את התיק, לעבור על ההשקעה הבאה, ומה השיקולים. זה בגדול הסיפור.
אז בואו נתחיל. צריך להגיד רק דבר אחד, נכון, המטרה היא בסוף שזה, הכסף יהיה לנו בסוף, כן בהחלט יכול להיות שמטרות של אנשים מסוימים, זה שחלק מהכסף הוא ישרת אותם בשלבים מוקדמים יותר של החיים, במייסטון, זה אחלה. כל מה שאנחנו אומרים זה באמת שצריך לעשות את המיינטננס הזה, שלא, לא רק של הנכס הזה, אלא של כל תיק השקעות הזה, כמו שאמרת, וזו בדיוק המטרה של החלק הרביעי והאחרון.
פנטסטי. את העבודה הזאת אני צריך בעצם לעשות, כשאני מסתכל ברמה אחת מצרפית על התיק שלי, באקסל, ולהסתכל בעצם על התשואה שהתיק הזה עומד להפיק בעתיד. מוזר. אוקיי, עוד פעם, עוד פעם. אני לוקח את התיק, כל מה שיש בו, כל הרכיבים שיש בו, שורה שכוללת רכיב, תשואה. שורה, רכיב, תשואה, שורה, רכיב, תשואה, היקף השקעה כמובן בכל שורה, ואני תכף אסביר איך אנחנו עושים את זה, ואנחנו מוצאים את התשואה המשוקללת. מהי אותה תשואה משוקללת, אותה תשואה שאני כותב בכל רכיב? זה לא התשואה ההיסטורית, כי לא מעניין מה עשה התיק. זה לא מעניין בכלל מה עושה. מה שחשוב זה מה הוא יעשה בעתיד. כמה אני חוזה שהתיק הזה הספציפי יעשה שנה קדימה, 5 שנים קדימה, 10 שנים קדימה. למה? כי אותי מעניין לקחת את המיליון שקל שיש לי, ולהפוך אותם ל4 מיליון בעוד 15 שנה. לא מעניין אותי כמה בעבר זה היה. כבר היום אני יודע כמה יש לי, זה מיליון. זה מה שאני, זה מה שיש לי. מה זה מעניין אותי שאתמול המיליון הזה צמחו מ-940,000? מה אכפת לי? סבבה, מי אמר ששנה הבאה זה יצמח אותו דבר. לכן אני צריך להפות בעצם תחזית צופה פני עתיד של כל התיק, כל רכיב בתיק. למרבה המזל, חלק מהרכיבים בתיק, ההנחה היא שמה שהיה הוא מה שיהיה, באופן גס. זאת אומרת, אם אני הולך למשל לשוק ההון הישראלי, למדדים מנוהלים, ואני לא מדבר פה עכשיו על מדדים שעכשיו אני נשען פה על איזה מאסטר בניהול תיקים, אני לא אוהב את זה, אני אישית לא משקיע במנהלי תיקים, כל אחד והטעם שלו, וזה לא ייעוץ השקעה, תעשו מה שאתם רוצים, נכון? אבל נגיד אם אתם הולכים למדד תל אביב 125 או תל אביב 35 או whatever, לכו היסטורית תראו מה הוא עשה ב-25 שנה האחרונות, כנראה שזה יהיה פחות או יותר גם ב-25 שנה הבאות. די דומה. זה האימור שלנו בסביבות 3-4% לשנה, 4-5% בתקופות יותר טובות, 2-3 בפחות טובות, די גדול זה יהיה סביב 4-5% בשנה.
עכשיו טוב, זה גם נושא שדשנו בו, אבל אני כן אגיד את זה, זה חשוב להגיד בנקודה הזאת, שהרי יכול להיות שזה נשמע קצת סתירה, הרי אנחנו תמיד אומרים, וחד משמעית, אני גם חזק את זה שמה שהיה הוא לאו דווקא מה שיהיה, זאת אומרת, זה שנסתכל בעבר, זה אל תקוד צופה פני עתיד. אבל מהצד השני, אל תשכחו שזה בדיוק מה שאמרת לפני כן. אנחנו לא רצים פה ספרינט, אנחנו רצים פה מראטון, זאת אומרת, שכל תקופה ארוכה היא מאופיינת, או רובן, מאופיינות באיזשהו משבר שגם קרה במהלכן. אבל אם אנחנו רואים שלאורך 25-30 שנה, מדד עשה תשואה מסוימת, כל מדד והזה שלו, אבל זה בערך מה שבאמת מאפיין את המדדים הכללים, אז כן, יותר נכון לנו להניח, ושוב יכול להיות שזה לא יקרה, ויותר נכון להניח, כמו שאתה אומר, שבגדול, ל-15-20-25 שנה הבאות, זה התשואה שהמדד הזה יעשה.
נכון. זה חלק מהשורות בתיק, זה שורות שאפשר להישען על הרב שנתי של העבר, כדי ללמוד על הרב שנתי של העתיד. לא בוודאות, אבל אולי. אבל יש רכיבים בתיק שההתנהגות שלהם בעבר לא רלוונטית. קחו למשל דירות לא יודע מה, בערים מסוימות בעולם. יש אזורים מסוימים בעולם שעלו ועלו ועלו ונעצרו. פשוט נעצרו. זהו, פסיקה עלייה. אז מה אני לומד? היה עלייה של 5-10% בשנה, נגמר מכל סיבה שהיא. אז אולי הגיע הזמן לממש שם, לעבור לשוק הבא. למצוא שוק אחר שעכשיו עולה את 10%, להתלבש עליו כמה שנים, ואז לעזוב אותו גם. זה בעצם הרעיון. הרעיון הוא לא להגיד כל פעם מחדש שאני בא ואומר, אני לוקח את השנים האחרונות ותופח לעצמי על השכם אם הצלחתי. זה לא מעניין, זה נחמד, אבל זה לא המטרה. המטרה היא לבדוק מה קדימה. 10, 15, 20 שנה קדימה. אז אתם שמים את התיק, כמו שהוא כרגע, בודקים על בסיס הערך הנוכחי של ההשקעה שלכם בה, באותו רכיב, כמה תשואה אתם חוזים שתהיה בשנים הבאות. ואז אתם בעצם יודעים לקבל את התשואה המשוקללת של התיק.
הפרק בחסות מחירון פופדו, מחירון הדירות של ישראל. מחירון הדירות המקיף והמתקדם בישראל, המאפשר לכם לגלות בלחיצת כפתור מהו המחיר של הנכס. והכל בחינם. חפשו בגוגל, מחירון פרופדו או מחירון הדירות של ישראל.
בוא ניתן רגע דוגמה כדי שנייה להבין איך עושים את זה. נגיד יש לי תיק של 2 מיליון שקל, כשהוא מורכב 0.5 מיליון בפנסיות בכלל, שמעושות את ה-4.5 בשנה, 4.5%. ו-600,000 שקל הון נטו, כן? כאילו הנכס פחות ההתחייבות, פחות המשכנתה.
בדירה להשקעה בארץ.
בדירה להשקעה בארץ. לקחתי משכנתה, יש לי שם 600,000 שקל בנטו. וזה השווי שוק. לקחתי את השווי שוק של הדירה הזאת, החסרתי את המשכנתה וקיבלתי 600,000 שקל. ויש לי עוד 400,000 שקל דירה בחול. שווי נוכחי. ויש לי עוד 200,000 שקל מנהלים אצל מנהלי תיקים. שווי נוכחי, אני מסתכל באתר שוק ההון. ויש לי עוד 300,000 שקל נוספים בשווי נוכחי של כל מיני דברים, מתח, אלטרנטיביות, כל מיני דברים שאני מחזיק. קיבלתי במקרה כזה 2 מיליון שקל תיק. מה אני עושה? אני כותב באקסל שורות. כל שורה צריכה להיות הרכיב. פנסיות. הון נטו בדירה בישראל, הון בדירה בחול, מנהלי תיקים ואלטרנטיביות. כל שורה אני כותב את הסכום. 500,000, 600,000, 400,000 וכולי וכולי. וכל שורה, וזה הסכום שמשקף את הערך הנוכחי, לא את העלות ההיסטורית שקניתי את הדירה הזאת אי אז בשנות 2004. את הערך הנוכחי של ההשקעה, כמה היא שווה היום, שווי. היום, את התשואת IRR שאני חוזה לאותה השקעה שנים רבות קדימה. בסדר? אני מסתכל מהיום קדימה. לא מה היא עשתה, מה היא תעשה. את זה אני שם באותה שורה. ואז אני באקסל כופל את הערך הנוכחי, את השווי הזה, כפול התשואה. נגיד, הדירה בארץ זה 600,000, נגיד התשואת IRR שאני חוזה היא 5%, 600,000 כפול 5% IRR לשנה. אני אקבל מספר. סוכם לכל אחת מההשקעות האלה את המספר שקיבלתי. בסדר? סוכם את כל הדבר הזה. את התוצאה שקיבלתי אני מחלק בסך כל הקרן ההשקעה שלי, שזה 2 מיליון. ואז אני מקבל את התשואה המצרפית, השנתית, הממוצעת של התיק הזה. בסדר? דרך זה שלקחתי כאילו בעצם את כל ההכנסות שיש לי כאילו הרעיוניות לשנה, זה לא באמת ההכנסה. כי זה הכנסה אפקטיבית, זה הכנסה רעיונית, זה כולל גם רווחי עליית ערך, רווחי שיערוך, דברים כאלה. אני כולל את זה. אז אני מסתכל בעצם על כמה בשנה אני מפיק, כולל רווחי עליית ערך, מחלק את זה בסך כל התיק, שזה 2 מיליון שווי נוכחי, ומקבל את התשואה. פה אתם תקבלו תשואה שהיא, תשואה שאתם הולכים לקבל בעצם בשנים הקרובות, לפי הערכתכם. במקרים שאתם לא יודעים להעריך עליית ערך, תעריכו בכל זאת. אפילו שאתם לא יודעים להעריך.
הרבה אנשים אומרים לי פה, אני חייב להגיד את זה, הרבה אנשים שאני מדבר איתם, אומרים לי, שמע, אני לא יודע להעריך את העליית מחיר, ולכן אני מניח אפס.
שגיאה.
זה שגיאה חמורה, כי להניח אפס, זה טעות כל כך חזקה, כמו להניח עליית ערך של 100%.
נכון, כמו להניח מינוס 4. מה זה חשוב? למה להניחתם אפס? למה אתה לא מניח מינוס 4? אתה עושה מינוס 4.
בדיוק.
אבל אז תשווה, אם אתה כבר משווה, אז אתה, גם כשתקנה מניה עכשיו, אתה קונה טבע, תניח שהיא יורדת 30%, ואז תקנה.
וזה בדיוק מה שאני אומר, מה שאני אומר, רגע, אתה משקיע בשוק ההון? כן, אבל למה אתה משקיע בשוק ההון? אתה צופה למה שמה אתה מניח שהמדד או המניות יעלו, ובדירה אתה אומר, חד משמעית אני מניח אפס, אני מסתכל על השכר דירה, זה טעות פטלית.
כן, אם אני אעשה איזשהו פרסום עצמי קצת במשפט, פרופדו שאנחנו באמת עושים, מפתחת את אותו כלי שיגיד לכם בדיוק כמה עליית ערך הזויה, על בסיס מודלים של בינה מלאכותית, והנה גם לא תצטרכו לחשוב יותר מדי. אבל זה כלי אחד, אתם יכולים גם בעצמכם להפות את זה, אתם טובים מאוד ביכולת לחשב ולהעריך, להפות את הניבויים האלה, בבקשה, יכולים גם להשתמש בכלי הזה. טוב, חזרה לטבלה, בנינו טבלה, מצאנו תשואה משוקללת, תשואה נגיד יצאה 5%. אני מבקש מכולם לעשות את הבדיקה, כל אחד עשו בדיקה, לעצמו, אל תגלו לנו, עשו את הבדיקה. קיבלתם תוצאה, אם אתם לא בין 6 ל-8, חברים צריך לעבוד על משהו. עכשיו שימו לב, המספרים פה זה נטו, אחרי מס שבח, מס רכישה, מס רווחי הון, נטו, 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 תזכרו, נטו ממיסים.
ולמה מעניין אתכם הנטו? כי בסוף זה הכסף שלכם, ובסוף בתיק ההשקעות, מה שאתם עושים הרי, אתם בוחנים אלטרנטיבות. זאת אומרת, למה בכלל יצאנו לא על המשקעות? כי האלטרנטיבה שלי זה לשים את הכסף בבנק, ואז זה נותן מאיזושהי צועה שהיא כרגע מאוד מאוד נמוכה, ואני בוחן את כמה הכסף שלי יכול לעשות בשבילי מקום אחר. נטו זה כמה הכסף שלי עשה בשבילי, כי כל שעת השנים בדרך זה לא מעניין.
נכון, בדיוק. אז בעצם אני מסתכל על התיק הזה, בנטו ממיסים, כולל מיסי רווח הון, כולל מיסי שבח, כולל כל הדברים שנקרא, כולל מס בינלאומי, יש פה מיסוי בינלאומי וכולי וכולי, ומוצא את הנטו קש און קש. זו התשואה השנתית נטו שלי. אם היא מתחת ל6-8%, כמובן שאם היא רחוקה, הרבה אנשים יגלו פה 2-3%, אם הם יעשו באמת, זה מאוד רחוק. חבל, חבל, אתם מפסידים כסף. לא דעתנו.
ואפקט הריבית דריבית, פה אתם לא מנצלים אותו לטובתכם.
נכון, במקום לצאת לפנסיה עם 6 מיליון, אתם תצאו עם 3 מיליון או 2 מיליון, חבל, פשוט כסף.
כי הפרש של 3-4% לשנה, תוסיף לזה את אפקט הריבית דריבית, שבעצם מכפיל את זה במכפלות עצמיות חזקות, זה מתגלגל להרבה מאוד כסף.
יפה. עכשיו, נגיד קיבלתם באמת מתחת ל6, אם קיבלתם 6-8%, מצוין, תמשיכו, אל תיגעו בתיק. אל תיגעו בתיק, אתם בסדר, זה הטווח. אגב, אני מציע, אם אתם מעל 6-8%, ואתם 10%, תציצו לבדוק אם לא טעיתם. אם לא טעיתם, יכול להיות שיש איזושהי השקעה שהיא מושכת מאוד מאוד חזק, מסיבה מסוימת, כי אתם חושבים שיש שם תשואות מאוד מאוד חזקות, אני הייתי טיפה מעדן אותה, מקטין את החשיפה אליה. שימו לב, 6-8% זה לא רק שתחיל לשאוף אליו מלמטה, גם כדאי לשאוף אליו מלמעלה, כדי לא לטיפה לחשוף אתכם יותר מדי לסיכונים, כי האויב של הטוב זה עוד יותר טוב. לא לעלות ל-10, ב-IRR המצרפי הכולל, כי אז אתם עשויים למצוא את עצמכם עם 2 ומינוס 2. תסמכו עלינו, אל תעשו את זה לעצמכם. לכן 6-8% זה באמת תשואה למשקיעים פסיביים, תשואה טובה. עכשיו, שוב נטו ממס. עכשיו, מה עושים אם אתם לא שם? אם אתם ב-4 או 3 או 2? פה אתם צריכים לעשות את ההתנתקות הרגשית, החזקה, ולעבור לרציונל. אתם צריכים להסתכל על זה בצורה קרה. כל השקעה שאתם לא מחליטים לממש אותה היום, בסדר? כי יש לכם הרי שם שורות, בתוך הזה. אתם מסתכלים על השורות, יש הרי משהו שמושך למטה את התשואה. יש תשואות שאתם בסדר, שאתם בשש, אבל יש משהו שאתם לא בשש. למשל, הדירה בדימונה, רק 2, רק 3. תיק מנועל, אתם חוזים רק 2% מסיבות כאלה ואחרות. כל מה שהוא לא ב-6 עד 8, או קצת אפילו אולי יותר, כל מה שהוא לא שם, כי הוא מושך למטה, אתם צריכים להגיד את הדבר הבא. זה כאילו אתם עכשיו באים ואומרים, אני את כל ההון שלי שם עליו. אין דבר כזה. אתם לא יכולים להגיד דבר כזה. לכן אתם צריכים כאילו להיות מוכנים לוותר על השקעות, שבהם אתם כרגע לא נמצאים על ה-6 עד 8. לנתק את זה רגשית. ואם הדירה הזאת, שאתם אפילו מאוד מאוד אוהבים את הדירה הזאת שאתם גרים בה, או דירה שאתם משקיעים בה בכל מקום בארץ או בחול, אם היא לא עושה את מה שציפיתם לשהיא תעשה, תמכרו אותה, תעבירו את הכסף לעסקה הבאה, ושם תפסו את ה-6 עד 8. שנה או שנתיים שבהם הייתם על 2% תשואה מצרפית, חסר חשיבות. 10 שנים שהם 2%, זה כבר קטסטרופה. תעצרו את הפצע באיבו, מה שנקרא. זה הלקח כאן, להתנתק מהפסיכולוגיה, להתנתק מהרגש.
חד משמעית, אני חשוב לי, אמרת את זה מקודם, אני מאוד חשוב לי להדגיש את זה. את הבדיקות האלה, אנחנו עושים, אולי את זה לא אמרנו, אבל נכון לעשות פעם, אפילו פעמיים בשנה, אגב, אנחנו אפילו עושים את זה הרבה יותר, אבל בוא נגיד פעם, פעמיים בשנה, אנחנו בעצם נבחן בדיוק את הצועה המצרפית הזו, את הצועה שאנחנו צופים שיהיה, לכמה שנים קדימה, כמו שאמרת, ולא רק לשנה הבאה, ולכל נכס, ואז תצורה מצרפית. למה אני מדגיש את העניין של כמה שנים קדימה? מאותה סיבה שבה אנחנו לא מאמינים ביכולת שאנשים מסיימים להקות את שוק ההון, ונגענו בזה בפרק הקודם, בתחילת הפרק הזה, סליחה, שלמה אתה, זו הסיבה שבגלל אנחנו משקיעים במדדים, ולא אנחנו, לפחות אישית, לא משקיעים בהשקעות מנועלות כלשהן. מאותה סיבה הזאת היא, אנחנו לא קוראים לכם, ושלא תבינו לא נכון, אנחנו לא קוראים לכם לחזות לכל נכס, מה יקרה שנה הבאה, כי היכולת שלכם להבין שדווקא בשנה הבאה הדירה בדימונה הולכת להניב לנו תשואה נמוכה, ובגלל זה אני אמכור אותה, ובעוד שנתיים דימונה תחזור לי, ואז אני אחזור לשם, אתם פה יורדים לרזולוציה שיכולה להיות באוכריכם. אז אנחנו כן בודקים פעם בחצי שנה, שנה, אנחנו בודקים את העניין, את הצורות המצרפיות, אנחנו בודקים את הניתוח שלנו לכמה שנים קדימה. המטרה היא רק לראות ששום דבר לא השתנה, אנחנו בודקים את זה להמון שנים קדימה. ואז אם משהו השתנה, והנחות שלנו המון שנים קדימה, באמת מראות צורה שלפני חצי שנה לא חשבנו עליה, לפני חצי שנה שמנו בדירה בדימונה 7%, ועכשיו אנחנו מבינים שבונה, בשנים הבאות היא תעשה לי בממוצע רק 3%, אז המטרה היא לממש אותה. אבל כן, הבחינה שלכם היא ל-long run.
מאוד מסכים, מה שאתה אומר. הטווח הקצר, הרבה פעמים כשמקצרים מאוד מאוד את הטווח, אתה כאילו מרגיש שאתה יותר מדייק, יותר על המספרים, אבל זה פשוט חסר חשיבות. בטח בהשקעות, גם אנשים חושבים שבשוק ההון הדברים הם דינמיים ונזילים, זה ממש לא נכון. יש דברים שלוקחים הרבה זמן, יש דברים שמבשילים לוקח להם הרבה זמן, שווקים צומחים לאט, בניגוד למיתוסים. זאת אומרת, אם אתם באים לתקופה לטווח ארוך, במיוחד שיש לכם חלק מהשקעות שהן נזילות, חלק מהשקעות שהן לא נזילות. אז אתם צריכים לייצר פה את הבלנסינג הזה, אבל הרעיון הוא שאתם תסתכלו תמיד בטווח רחוק, לא בטווח מאוד מאוד מיידי וקצר, כי אתם, כמו שאמרת, עשויים לי איזה, עשו להיות בעוכריכם. עכשיו, אם גיליתי שאני מתחת ל-6 עד 8%, כאמור, הנטייה היא לממש. לממש את אותן השקעות שחורגות לרעה, שנמצאות למטה, שמושכות את התיק למטה. ההשקעות האלה יכולות להיות השקעות שהן השקעות, אם תקרא לזה מכבידות, הן מכבידות על התיק. ועכשיו השאלה היא כזאת, אם אני אממש אותה, אמכור אותה, מה יהיו עלויות המעבר? מה יהיו העלויות של עכשיו לממש את העסקה הזאת, ולעבור לעסקה אחרת, שבה אני אשפר ל-6 עד 8%? עכשיו שימו לב, הרבה מאוד פעמים, אם נניח אני נמצא באיזושהי עסקה, ונגיד דירה בארץ, יש לי נגיד משכנתה על הדירה, לממש את הדירה הזאת עכשיו באמצע, בתהליך המשכנתה, יעלה לי 30,000 שקל כנס יציאה משכנתה, יכול להיות שהדבר הזה צריך להיכנס לך תחשיב בתור כנס שהעסקה הבאה שאני אחליף אליה תשלם. זאת אומרת, כאילו העסקה הבאה לא מתחילה מ-600,000 שקל הון עצמי, אלא מתחילה מ-630,000 הון עצמי, כי היא כוללת גם את כנס היציאה של העסקה הקודמת. לכן זה לא אוטומטית. כשאני רואה עסקה מושכת ומכבידה, אני מוציא אותה מהתיק, רק אחרי שעשיתי את ההתחשבות גם בכנס יציאה או בעלויות המעבר. בסדר? זה מונע את המצבים שבהם אנשים כל הזמן מזיזים בתיק בין שנה לשנה, גם אם הם חושבים שהשתנו הערכות שלהם לטווח ארוך, ולא רק לטווח קצר כמו שאמרת. גם אם השתנו לי הערכות לטווח ארוך, עדיין לא תמיד נכון כל שנה להחליף. אלא כדאי לעשות רק שבאמת חושבים שיש צורך להחליף את ההשקעה, ובהתחשב בזה שיש לה גם עלויות מעבר. זה בגדול הרעיון של לממש את התיק ולנהל אותו לאורך תקופת ההשקעה בצורה שהיא צורה יותר אחראית ושקולה, יותר מסודרת.
ושוב, כי אנחנו מעניין אותנו בסוף, כמו שאנחנו בוחנים פה את הצורה של הנטו, גם להשקעה העתידית הרי אנחנו בוחנים אותה בנטו, ואם לא ניקח לחשבון את עלויות המעבר, זה בדיוק כמו שלא היינו לוקחים בחשבון את עלויות המיסוי במימוש. אגב, עלות מעבר.
נכון. עכשיו אני רוצה להיכנס למשהו שהוא מאוד יצירתי ומעניין, בתוך העניין הזה של ניהול התיק שלי, בסדר? בוא ניקח למשל בנדלן, בדירות. נגיד יש לי דירה בדימונה, נגיד יש לי דירה בוורשה, או דירה בטוקיו, או דירה במדריד. לא משנה איפה. ונגיד שהדירה הזאת עכשיו אני חוזה במדריד, שיהיו בה רק 3% IRR בשנים הבאות. למה? כי יש כיפאון, אין עליית מחירים, וצועת הסחירות שם היא 1.5%. אז סך כל IRR שנתי 3% במקרה הטוב. האם אני בהכרח חייב לממש את הדירה במדריד? קודם כל, אם אני חושב שבשוק אחר כדאי, שאני יכול להפיק 6-8%, פנטסטי. אז כן, יש סיבה. אבל עדיין יכול להיות שאני יכול לשקול אפיקים מסוימים עם אותה דירה, שלא שקלתי אותם עד כה, כשאני כבר מושקע בדירה הזאת, ושיש לי עלויות מעבר יקרות ביציאה ממנה. כל מיני מהלכים שאני יכול לעשות עכשיו, שישפרו את מצבה של הדירה הזאת לשנים הבאות. קצת, ואז להגדיל את התשואה שלה, ל-6-8. למשל, שיפוץ. למשל, ריפאי, לעשות לה ריפייננס. למשל, לא למכור אותה, אלא לעשות לה מחזור עליה, ואז אני בעצם, הסוחר משלם את המשכנתא, ואני מחלץ את הכסף שלה. ולא מכרתי, לא ממשתי את כולה. בסדר? אם זה אפשרי. למשל, כל מיני פתרונות אחרים שאני יכול לעשות עם הדירה הזאת, לחלק אותה אם זה אפשרי שם. להפוך אותה לדירת Airbnb אם זה אפשרי שם. בסדר? לחפש סוג אחר של סוחרים בדירה. יכול להיות שאני אעשה במקום דירה של משפחה, דירה שותפים. וככה קצת להגדיל את התשואה. לחפש כל מיני פתרונות לדירה הזאת, אם אני כבר בא, invested בה, ויש לי עלויות מעבר גדולות עכשיו, לצאת משם, להתחיל לחפש שוק ולחפש מקום חדש ולשנות, וזה יעלה לי זמן ואנרגיות וכולי. יכול להיות שבאותה דירה ספציפית, אני יכול להיות שינוי, טוויק קטן לאותה דירה ולראות את המשמעויות. מה זה יחייב? זה יחייב לעשות בדיקה. כאילו אני הכנס לעסקה חדשה, שימו לב, זה כאילו מוצעת לי עכשיו עסקה חדשה. כשהעסקה היא כזאת, ככה אתם צריכים לשאול את עצמכם. קנה דירה במדריד, בשווי השוק של הדירה הזאת שלך, זאת העסקה שמציעים לכם. כנס לעסקת שיפוץ של 30,000 אירו, אחרי שתעשה את השיפוץ, שכר הדירה יעלה מ-750 יורו ל-870 יורו, ועכשיו תגיד לי אם היית לוקח את העסקה הזאת, בהתחשב בפוטנציאל עליית ערך עתידית.
אני חושב שברוב המקרים התשובה תהיה שלילית.
אם ברוב המקרים התשובה תהיה שלילית, אנא ממש את הדירה במדריד, תעבור לוורשה, תעבור לניו יורק, תעבור לתל אביב. זה המשמעות. אבל אם התשובה במקרה תהיה כן, כלומר אתה לא פוסל את העסקה הזאת, אם אתה עושה לה את הטוויק הקטן, תישאר על העסקה. איפה רואים את זה הרבה? רואים את זה הרבה נגיד בארץ, שאנשים יושבים על כל מיני דירות, כל מיני מצבים כאלה שהם קיבלו דירה או השתמשו בה וכו'. ויש להם את השתי אפשרות, או שהם מממשים את הדירה, או שהם עושים לה איזושהי פעולת השבחה, שיפוץ. אגב, אפשר ליהנות מכל העולמות. אפשר לעשות את השיפוץ ולמכור. אם אתם כבר עליה, שבו, תעשו את השיפוץ. תמכרו, אולי תפיקו עליה קצת יותר. כל מיני פעולות קטנות שאפשר לעשות שאתם כבר invested בדירה הזאת. זה מעין כניסה שלכם פתאום לכובע יזמי קטן. אתם פתאום הופכים להיות מעין יזם. זה שילוב של אלמנט השבחתי בתוך משהו שהוא כבר קיים. כן, גם להחליף את הדירה מדירת long rental ל-short rental, זה רק יזמי. ברור. גם להפוך את הסוחרים שלי מסוחרים של משפחה לדירת שותפים, זה אקט יזמי. זה יחייב התאמות בדירה. זה יחייב שינוי של הריות.
וזה גם כרוך ברמת סיכון טיפה יותר גבוה, וזה המשמעות האמיתית של האקט היזמי.
יפה.
זה חושף אותך ליותר בלי של הדירה, יותר התעסקות. זה בדיוק הדברים האלה. המטרה, אגב, של הטוויק שאתה אומר, אם תחשבו על זה, זה בגלל ההאחזות שלנו ברגש, בגלל שהרגש הוא לנו יותר נכון להאחזות בנכס, אז המטרה היא לשים את עצמנו מהצד, שימו לב, אם אני חושב שנייה, אם הייתי נכנס עכשיו להשקעה כזאת, אני בעצם מתנתק שנייה מהאביב שמוכן את העסקה, שם את עצמי מהצד, וזה עוזר לנו לקבל החלטה הרבה יותר רציונלית. עכשיו, יכול להיות שעדיין תגידו, לא, אני עדיין רוצה לעשות את זה, החלטה שלכם לגמרי, אבל זה עוזר לכם לקבל אותה אחרי שהסתכלתם מהצד, ואז באמת כאילו ראיתם יותר את סל שיקולים יותר רחבים, נקרא לזה ככה.
מישהו התייעץ איתי, אומר לי, יש לו איזושהי דירה, והוא, כאילו, הדירה שלו זו דירה שהוא ירש. דירה, אני לא יודע להגיד עד כמה ממוצעת הדירה, זאת אומרת, עד כמה היא רגילה. אין בה כלום מיוחד. בסדר, דירה? אחלה, גם בסדר. והוא שואל אותי, האם כדאי לממש אותה, או אם כדאי לא לממש אותה? אז אני אומר לו, אני לא נלך לשאלה אם כדאי לך לממש אותה או לא. אני שואל אותך שאלה הפוך.
היית קונה אותה?
נגיד הייתי מביא לך עכשיו, הדירה שווה 2,300,000. נגיד הייתי שם בידך 2,300,000 עכשיו. האם היית קונה אותה? כי זו המשמעות. אתם צריכים להבין, הרי העובדה שאתם שואלים אתכם את השאלה, האם לממש אותה, ולהיפגש עם 2,300,000, זה בדיוק כאילו הייתם, עזבו רגע מיסים, תתמו רגע מיסים, תניחו בנטו מיסים. האם הייתי נותן לכם עכשיו 2,300,000, האם היית קונה את הדירה הממוצעת הזאת? שזה גם בסדר דירה ממוצעת, יכול להיות שכן. האם היית עושה מה הוא ענה לי מיד? לא, מה פתאום, השתגעתי, מה אני, את הבחור הזה אני אקנה דירה? אז ברור שאתה צריך ממש. אם אתה לא אוהב את החור, אם אתה חושב שזה חור, לא, אבל מה, אני עכשיו אמכור אותה וזה והתעסקות? כן, תמכור. אם אתה חושב שלא היית קונה אותה במחיר הנוכחי, שימו לב, זה חשוב, שלא שים לב דגש פה על משהו. אם אתם, הדירה קניתם אותה נגיד 1,600,000, והיום 2,300,000, מה אנשים הרבה פעמים עושים? הרבה פעמים אנשים אומרים, רגע, אני קניתי ב1,600,000 את הדירה. ב1,600,000 שווה לקנות אותה. מה זה, יש פה 700,000 שקל רווח. שווה לקנות את המיליון, אבל זה לא משנה. היום היא שווה 2,300,000. היום אתה יכול למכור אותה ב2,300,000. יש לך 2,300,000 שיושב כנכס דירה, יכול לשבת לך 2,300,000 כנכס מזומן. מה עדיף לך, נכס מזומן או הדירה הזאת מכל הדירות בעולם? מה הדירה הזאת? זה סתם איזה פח.
ובגלל זה אמרת בתחילת הדרך, וזה החשיבות, אולי זה דווקא, אולי זה סגור פה קצוות שנותרו פתוחות למאזינים שלנו. בגלל זה אמרת בתחילת הדרך, שלא מעניין אותנו מה קרה בעבר. אמרנו שעושים את הבדיקה הזאת אחת לחצי שנה לשנה, את הבדיקה של תיק השקעות, אנחנו בוחנים מה קורה עכשיו. זאת אומרת, גם הצפי שלנו לתשואה הוא ביחס לשווי הנכס היום, ולא מה שרכשתי. ובגלל זה מה שאמרתי בתחילת הדרך, שבשווקים, שוב, במודל השקעות סולידי, בשווקים בריאים, אמרתי שהצועה מסחירות היא נשחקת. למה היא נשחקת? כי אם אני עכשיו נכנסתי לנכס שמסחירות עושה לי 4% צועה, עושה לי 6% צועה בשנה, בסדר? נטו. אבל הערך שהנכס עלה, אוקיי, קניתו ב-100,000 אירו, ועכשיו הוא שווה 130,000 אירו, אז, והסחירות לא, הסחירות עלתה, אתה יודע, במחיר שהוא לא מגלם את עליית, הוא לא קורלטיבי לעליית הערך מן הסתם, זה בדרך כלל לא קורה. לכן, עכשיו הצועה שלי מסחירות היא פחותה. אז מה אם קניתו 100,000? עכשיו יש לי נכס שעושה את הצועה הזו, הפחותה מסחירות, ומה שאתם צריכים לשאול את עצמכם זה, האם האפיק המרכזי שאני בונה עליו, עליית הערך תמשיך לעלות או לא, האם אני צופה שתמשיך לעלות או לא. זה בדיוק סוגיית הקצוות של למה הצועה מסחירות היא הולכת ונשחקת, ולכן גם עליית ערך בהשקעות האלה היא מה שחשוב.
סופר דופר מסכים עם הסיכום הזה. אם אתה רוצה להגיד כמה מילים לסיכום המאורך הרגיע הזה שנקרא המדריך המקיף להשקעות נדלן?
פר, אני מתרגש, כי אני חושב שזה המדריך המקיף הראשון שעשינו, שהוא כל כך מקיף.
כן.
אני אף על הפרויקט הזה שעשינו, אני מקווה שגם המזעים שלנו, אגב, נשמח לשמוע מכם. כי אנחנו שואפים ללוות אתכם בעוד הרבה תקופות חגים, גם השנה הזאת וגם בשנים הבאות.
אני גם רוצה להגיד מילה רגע על המדריך, ובכלל, יש, תראו, אנחנו גם מסתכלים הרבה פעמים על השוק, ובדרך כלל מסתכלים על חברות וגופים בחול. יש כל מיני פודקאסטים שאני אומר בארצות הברית, וכל מיני אנשים, ואחד הדברים שחשובים לנו, גם כפודקאסטרים וגם כבכלל, אתה יודע, מרצים ואנשים שמובילים בהדרכות, בדברים כאלה ומסבירים על התחום הזה. חשוב לנו לייצר משהו שהוא, אתה יודע, מין עקביות, מין חשיבה שהיא חשיבה לוגית, חשיבה שהיא קוהרנטית, כמה שיותר בהירה. ומדריך מהסוג הזה שם את הדברים בצורה נורא נורא מסודרת ושיטתית. לנו זה עושה הרבה שכל כשאנחנו מדברים את זה, וכאילו כותבים את זה ומכינים את המדריכים האלה מראש לפני פרק, זה עושה לנו הרבה שכל, כמעט כמו שאני כותב קורס, ואחר כך מעביר אותו לתלמידים, אז זה עושה לי הרבה מאוד סדר, גם בראש ובחשיבה. מאוד מאוד חשוב לראות שזה גם עובר בצורה מסודרת, שאנשים מבינים שזה עושה סדר. תגידו לנו, אם זה עשה לכם סדר. אבל כן אנחנו רוצים שמהסדר והדברים האלה, אנשים יבינו ששיטת עבודה. שיטת עבודה היא דבר מאוד מאוד חשוב. זה המטרה של הפרק הזה, של הסדרת פרקים הזאת. מקווים שצריך לנצר את השיטת עבודה, אם לא תגידו לנו.
ואני כן מזכיר לכם, ואמרתי את זה מקודם בספוילר צנוע, שהמדריך הזה לצורך העניין זה ההכשרה הראשונית שאנחנו חוזרים לעשות בשנת 2021, ואנחנו בונים לכם סל של קורסים מאוד מאוד, כמו שאתה אומר, סכמטי, מאוד מקיף, לגבי עולם השקעות והשקעות נדלן בפרט. אנחנו נפרסם על זה בקרוב, בעיקר אחרי החגים, אנחנו נתחיל לפרסם את זה, משהו שאנחנו עובדים עליו עכשיו ברצף, שוקדים עליו ממש. תמשיכו לעקוב אחרינו, יש לנו עוד מלא ערך לתת לכם.
פנטסטי.
ועם זה נסכם. פלג, תודה רבה רבה.
אז החגים, מה שנשאר עוד שיהיה שמח. ויהיו עוד הרבה חגים שנסעתי שמח. ותודה רבה להזנה, תודה לך אביב.
תודה רבה פלג.
כפתור, מהו המחיר של הנכס? והכל בחינם. חפשו בגוגל, מחירון פרופדו או מחירון הדירות של ישראל.